רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן. התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, דרור בוקצ'ין. דרור, מה המצב?
אהלן, צהריים טובים.
ואנחנו מארחים את דן קושניר, מה קורה אדוני?
צהריים טובים, צהריים טובים דרור, צהריים טובים עופר, כיף להיות פה.
כיף, רק התחלנו, זה עוד לא כיף.
חכה, החימום. תכף נעלה במרפסת.
ריקו כבר על הקו, ריקו, מה קורה?
בסדר, על הגזוסטרק, זוסטרן על הקו.
אתה נשמע לי באוטו בכלל.
ברור שאני באותו, שומעים אבל טוב?
כן, למען האמת כן, שומעים טוב, נכון?
השאלה אם זה דברי טעם.
דרור, אל תתחיל איתי, כי אני יודע, מכיר את החברים שלך, אנחנו לא נעשה את זה כל תוכנית.
ריקו, כיף להיפגש על גלי האתר, ריקו.
מזל טוב.
על מה?
זכיות פה, זכיות שם.
נכון, הוא זכה במשהו, לא. זה לא ה-70 ומשהו מיליון. אחרת אולי נדבר איתנו.
כן, קודם כל תודה, אנחנו עושים פרסום כמובן לחברת סיוון ביצוע מקבוצת צמח המרמן, שאני גם עובד בה, חברה מצוינת, לא נעשה לה שום פרסומת, אבל זכינו במקום ראשון במתחמי מגורים, באחד באמת הפרויקטים הכי יפים שהוקמו במדינת ישראל ב5-6 שנים האחרונות, הרצליה הילס לצומת שבעת הכוכבים.
מקסים, זה פרויקט שתמיד אני עובר מהילון צפון-צפון, ואני נהנה להסתכל עליו גם מכביש 2 וגם מכביש 20.
חשוב גם להגיד, בניצוחה של האדריכלית, קיקה ברז, משרד מעולה.
קיקה ברז, יזמים אזורים ואופר השקעות.
גם מטרופולין היא עושה, לא? משהו כזה במטרופולין בהרצליה?
מטרופולין, נכון. במקרה גם את זה אנחנו בונים.
איפה את הפרויקט במנדבליט, נכון?
בדיוק.
אני צריך לדבר איתך על זה. אני אדבר איתך על זה.
קדימה,
אבל לא עכשיו, לא יכול לחשוף כאן.
מה קורה, קושניר?
ריקו, כיף להיפגש על גלי האתר, אנחנו גם צריכים לעשות את זה פרונטלי, עכשיו שאנחנו פוסט קורונה, אז it's about time.
לגמרי, ויש איזה כנס יפה וקרוב, ממש עוד כמה ימים, אני בטוח שאנחנו ניפגש שם.
לגמרי.
ב-10 לשישי.
בירושלים?
ותשמעו, בואנה, באמת, המאזינים, אתם לא מבינים איזה שעה מאלפת הולך להיות לכם, דן שמתארח היום, אחד הדמויות, קודם כל האהובות שיש בענף הבנייה, מתמחה בהתחדשות עירונית על כל קורותיה, אורים ותומים, לגמוע כל דירה, מילה, ממש ככה.
אני צריך לבוא יותר.
תבוא. זהו, חברים, תשמעו, אני חושב שהפעם בשלוש דקות שיש לי נדבר על תשומות הבנייה, אנחנו מדברים כל הזמן על יקור של, התייקרות של הדירות, בתקופה האחרונה בגלל הקורונה ובגלל שכל התעבורה הימית עלתה באלפי אחוזים, כל נושא ההתייקרות של תשומות הבנייה, שזה ברזל וזה בטון, עלה, וזכוכית גם, יש חוסר בזכוכית בעולם, המחירים עלו בצורה מטורפת, מדברים על זה
בימים האחרונים. אלומיניום, ברזל גם כן עלה מטורף.
הברזל עלה סכומים, הוא עלה במאות אחוזים, ובעוד שבוע אמורה להיות התייקרות נוספת. זה דבר שמשפיע על התייקרות דירות מיידית.
אני יכול לספר לך שנייה, ריקו, משהו שהיום בבוקר יש לי לקוח שקונה דירה ברוכש, הוא לפני חוזה ביישוב אתרות. פרויקט, לא, לא, אתרות בירושלים. פרויקט בלי ליווי בנקאי. ומכיוון שהוא לא יכול לממן, קודם כל המחיר שם עלה
בשביל... קרקע בישראל או ב...
קרקע בר ירדני, מטאבו ירדני. עכשיו, מכיוון שאין בנק מלווה והוא לא יכול להקדים תשלומים, דרך אגב, בשבועיים האלה האחרונים המחיר של הדירה עלה ב-10,000 שקלים, נכון, זה לא מחיר בהיסטריה, הוא הבין שכנראה הצפי למחיר שלו לעלות בשום 50,000 שקל, בין 30,000 ל-50,000 שקל, ניסיתי לעשות שום ניתוח כלשהו איתו, כי גם הוא לא יכול להקדים תשלומים, והוא ירד מהעסקה, הוא רשם לי אימייל, אני יורד מהעסקה, תודה רבה.
וואי.
יאללה. זהו, אתה מחזק, תשמע, זה באמת, זה פשוט בול פגיעה. אני מאוד מקווה שזה לא ישפיע המון, אבל דירות שצמודות למדד תשומות הבנייה יעלה לא במעט כסף, אלא בהרבה כסף. זה לא פשוט העניין הזה. אגב, קבלני הביצוע מאוד בבעיה, כי פרויקטים שתומחרו כבר מול יזמים ונמצאים בביצוע ופתאום מתייקר הברזל, יש איזושהי בעיה, יש בעיה רצינית. ברזל, אנחנו מדברים על אלפי טונים לכל פרויקט, לפרויקט אני מדבר עם פרויקטים גדולים, יש כאן בעיה לא פשוטה שצריך לפתור אותה. היו כבר תקופות כאלה, היו בשנים עברו תקופות שפתאום הברזל טס למעלה, אחרי כמה שנים של קיפאון, בערך 4 שנים של פחות או יותר קיפאון, בחודשיים האחרונים יש עליות מטורפות. זה דבר שמשפיע חזק מאוד על המחירים. עכשיו, זה ישפיע גם על פרויקטים שיצאו לפועל, כמו פרויקטים שמתחילים בשיווק בעוד נגיד חצי שנה, והמכרזים עם קבלני הביצוע יצאו עכשיו בעוד חודש-חודשיים. מחירי הדירות שם יעלו, כיוון שלפי דוחות האקסל, דוח 0 שדיברנו עליו כל כך הרבה פעמים, פתאום הטור של הבנייה, של ביצוע
של עליות ישירות,
מתייקר, כן, אבל הייתי שירות, הוא הולך להתייקר, כיוון שהם לא צפו את זה. ואז כמובן הם יצאו עם מחיר, הם לא יספגו את זה, זה יהיה בסוף ילך ללקוח, ללקוח קצה. אז חברים...
כן, מה שאתה אומר זה... מעבר לזה שאתם רוצים לבדוק, לקנות דירה, כי המחירים יעלו, תבדקו גם למה ההצמדות.
שמע, הצמדות יהיו, דרור. אני חושב שדרך אגב, אתה יודע מה, נניח כך מחיר למשתכן, שהם מסכנים, יש לי, אני מלווה לקוחות שלקחו מחיר למשתכן עכשיו באגמים בנתניה, מאז שהקבלן חתם, עלה 6.5%. עכשיו זה עלה כבר יותר. עדיין המחיר בסדר, אבל תאר לך שהמחיר עולה. יכול לקבלן גם לפשוט את הרגל בגלל כזה דבר, אז איפשהו הגיוני שתהיה הצמדה, אבל צריכים לקחת את זה בחשבון, אני אגדיר את זה.
פועל יוצא מזה, אנחנו יכולים גם לראות גידול משמעותי במשכנתאות, ואז הנהירה הגדולה של בעלי דירות שרוצים, רוכשים שרוצים לקחת משכנתאות, יקחו את המקסימום שהם יכולים לקחת כדי להימנע מתשלום של תשומות הבנייה,
ולשלם את רוב הכסף בהתחלה. או להעמיס את מדד תשומות הבנייה בפנים.
בדיוק.
היה לי דרך אגב זוג, לפני חודש רפתי איתם.
ואם הם סוחרים, זה זוגות צעירים שבינתיים סוחרים דירות ומשלמים שכר דירה וצריכים לשלם גם את המשכנתא תוך כדי תנועה. ליבי איתם.
שמע, ליבך איתם, ואני חושב שכל דבר ששמים אותו על השולחן ומבינים אותו, את ההשלכות שלו, ואני ניסיתי לתפוס את הבחור הזה, הוא רק הסתמס איתי, אני מנסה לשבת איתו ולהסביר לו, כי מצד אחד, המחירים יעלו, עם המדד או בלי המדד, זה לא משנה.
נכון, כך
או כך. הוא קונה דירה באזור מחיר זול, כלומר, הוא יחכה עם זה חצי שנה, זה יעלה לו יותר יקר. צריכים להבין את כל המשמעויות, לעשות את הניתוח הכספי הזה, ואוקיי, אם אתה רוצה 700,000, אז תגייס 750, תחשוב על הגיוס הזה. ברגע שאתה מבין את כל ההשלכות, אפשר ללכת עם זה. אין מה לעשות, זה טבעו של עולם. תגיד לי, אם הדלק יעלה, אתה לא תקנה מכוניות?
יש הבדל גדול, מדובר פה בדירה, ולפעמים 50,000 שקל, זה משנה, ברור, משנה חיים.
ברור, אבל שים את זה, תבין את זה, תקבל את ההחלטה ולא בדיוק. לרוץ, כי יש כל מיני קומבינות, גם אני לא, זה, לא רוצה לפתוח.
לא לרדיו.
לא לרדיו, אני לא רוצה לפתוח. כן, כן.
וחברים, עליתם דן, אמר כאן משהו מאוד, שאנחנו כל הזמן חושבים על המשכנתאות, על לקיחת משכנתאות המסיבית שיש בשנה וחצי האחרונות, במיוחד בשנת הקורונה, היא הייתה כל כך גדולה, זה נתון כל כך מפחיד, מאוד 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 מפחיד, יכול להיות שאנשים בעוד 5 שנים לא יצליחו לעמוד כבר בהחזרים, אני מציע אולי, שווה לחשוב על זה, וזה התחום שלך אופר לתוכניות הבאות, להביא כלכלן מומחה, קצת לנתח במשך שעה את הדבר הזה ואת הסיכונים גם, נושא סופר מעניין.
אני, שמע, אני מסכים לך, זה עושה סופר מעניין, אבל אני מפחד שמאזינים ישתעממו, שתחילו לשמוע מספרים וכאלה דברים, זאת הפחד שלי, ויעזבו אותם.
אל תדאג, דרור, ואני נדאג מדי פעם להתקוטט, ונביא את, אתה יודע, נעשה קצת, יהיה בסדר,
אני אומר, השבוע, שנייה, נחרוג רגע מהנושא, אתמול פנה אליי שום לקוח, שאני מלווה את הקבלן, חבר שלי קיבל איזשהו הצעה מאחד הבנקים, והוא שולח לי את ההצעה, ואני מסתכל בהצעה, ואני אומר לו, אוקיי, עכשיו אני אעשה לך ניתוח. ואני רואה שהוא משלם על אותה 1,200,000, עוד כמעט 800 ומשהו 1,000 שקל, וההחזר שלו מ-4,200 מגיע בסיס שלו, לשאול אותי, איך הבנק נתן לו משהו אחר? אני אומר, אחד הדברים שהבנקים לא עושים, הם לא משקפים בתרחישים שלהם, מדד המחירים לצרכן. הם לא. ואז הכל נראה ורוד. תיכנס למחשבון של אחד הבנקים, הבנק הכתום, או למשכנתמן, ותוסיף שם את הדבר הזה שנקרא מדד מחירים לצרכן, ותוסיף ריביות משתנות, שכל 5 שנים, עלייה של 0.5%, לא יותר מזה. כשזה יכול להיות, תסתכל כמה אתה משלם, תסתכל על ההחזרים לאורך השנים. זה לא 4,200 עכשיו 30 שנה. הוא קיבל חום מזה, הוא ראה את זה, הוא אמר, אוקיי, עכשיו אני מבין, כלומר. אבל בסדר, זה שיחות
אכן
אחרות.
אכן כן, אכן כן.
עדיף לזכות בלוטו, ואם כבר מדברים על עדיף, אז...
ולהשקיע בלוטו ולהשקיע בנדלן, לפחות חצי מהכסף.
אפרופו הלוטו, המשקפי שמש של זה שהצטלם דרור, אני מכיר אותם, תעשה טובה, קח אותי לזה טיול יפה אחרי שזכית.
אני אקח אותך גג לכפר קאסם לאכול חומוס אולי, מכיר אותו.
גם אפשר.
נכון.
חברים, מה אפשר לאחל לכם? שהאם לא קניתם עדיין נעלי ספורט כדי לרוץ מאוד מאוד מהר, אז מה, כמה אנחנו עוד יכולים לתפור לכם בראש? תלכו, תקנו דירות, המחירים יטוסו למעלה. רוצו, רוצו, טוסו.
ריקו, שמחנו כרגיל, תודה.
גם אני, דן.
שולח את אהבתי, יקרי. כל טוב.
חיבוק גדול.
תודה רבה, גם לך.
ביי, חברים.
תודה, ביי.
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, כאן באולפן מארחים את דן קולשניר. מה המצב, דן?
רק נעשה יותר טוב יותר.
רק נעשה יותר טוב יותר.
טוב מאוד. בדרך כלל אנחנו מתחילים בדיוק, בדרך כלל מתחילים.
כן, מי זה דן קולשניר? אנחנו...
ושיספר בכמה מילים מי האדם שאנחנו מארחים, ואחר כך אנחנו נצלול טיפה פנימה לצד
המקצועי. אנחנו מכירים כל מיני פורומים, כנסים, כל מיני כאלה דברים נחמדים, אבל תכלס, הלכה למעשה, חוץ מדן קולשניר לא...
טוב, אז מעבר לזה שאני בן 46, נשוי באושר פלוס 4, ונועל מידת נעליים 43, אז אני חי נושם, בועט, צובט את עולם ההתחדשות העירונית כבר שני עשורים. אני בעלים של חברה שמלווה חברות יזמיות ובעלי דירות לאורך כל אבני הדרך, לכל אורך הצמתים החשובות שיש בתחום ההתחדשות העירונית, משלב האיזום, הפיתוח העסקי, ניהול התכנון, ניהול הרישוי, כל התהליך החברתי קהילתי שהוא היום סופר נדרש מול בעלי הזכויות שהם בעלי הקרקע, מי שכולם קוראים להם הדיירים, אני לא קורא להם הדיירים, הם בעלי הדירות, והקשר הרגשי והחברתי והקהילתי חייב לשים אותם במרכז העשייה, וזה בעצם הטיקט שלי. ואני מלווה את הפרויקטים מאלף ועטף עד קבלת המפתח וקבלת הדירה החדשה, שהיא בעצם דירת התמורה.
החברה שלך היא לא יזמית.
נכון.
היא לא.
נכון.
היא נזכרת על ידי אותו יזם נחמד, שקם בבוקר ואמר, וואלה, בא לי לעשות עכשיו שום פרויקט בהרצליה, אם נראה לי נחמד הפרויקט, לא יודע.
רגע, תן לו לספר.
טוב, סליחה.
אני ארים את בעצם מהמשפט, אני ימשיך את סוף המשפט.
אוקיי.
אין לו פרויקט, יש לו במקרה הטוב כתובת. כי הרבה מאוד גם יזמים וגם מתווכים באים אליי ואומרים, תשמע דן, יש לי פרויקט מצוין.
רגע, אבל בוא נעשה רגע סדר, כשאתה אומר פרויקט, אתה אמרת התחדשות עירונית, אנחנו התקללנו בהתחדשות עירונית גם תמה וגם פינוי בינוי.
דרור, טוב שאתה שם את הסימן וצריכים באמת להפריד בין שני הדברים. עולם ההתחדשות העירונית באמת נחלק לשניים. יש את עולם תמה 38, תוכנית מיתר ארצית 38 מינואר 2005, שגם היא נחלקת לשניים. תוכניות מכוח חיזוק ותוספת, מה שנקרא תמ"א 38-1, ובניינים ספורדיים בודדים של תמ"א 38-2, שבהם הורסים בניין בודד ובונים תחתיו בניין חדש. עיקר הפעילות שלי היא במתחמי התחדשות עירונית. לשם הולך השוק. גם ראשי הערים היום מבינים את זה, וכל תוכניות המתאר בערים הגדולות, וגם היום אני רואה את זה יותר ויותר בערים הפריפריאליות, הולכים למתחמי התחדשות גדולים. למה? כי הרבה מאוד פרויקטים שצצו מכוח תמ"א 38-1, שנבנו, שוב, יש פה ויכוח אם התוכנית טובה או לא טובה, כי הרעיון הוא שצריך לחזק, יש לנו איום טילים, ואנחנו ראינו את זה במבצע האחרון כמה שהממד הוא מציל חיים, אבל מצד שני, כשבניין נבנה מכוח תמ"א 38, חיזוק ותוספת, ולעיתים ההדמיה שלו לעומת מה שהוא נבנה בפועל הוא מקרי בהחלט, ואז אנחנו רואים בניינים שיושבים על קו אפס ומתקרבים בקווי הבנייה הצדדיים ונבנים בצורה לא טובה, והקבלנים מסיימים עם את הבנייה באיכות שהיא איכות ירודה, והרבה מאוד מבעלי הדירות שנשארים בעצם לחיות בפרויקטים האלה סובלים במשך שנתיים, ולא תמיד התוצאות הן תוצאות רצויות. אבל מה? זה הורס את המתחמים. כי פרויקטים כאלה שנבנים בתוך מתחמים שאפשר להרוס ולבנות אותם מחדש, ולהסתכל בראייה רחבה, ברקמה עירונית צפופה, על תשתיות, על תחבורה, תנועה, כל מה שצריך בנושא של תמורות עירוניות, אם זה גני ילדים, בתי ספר, ריאות ירוקות, מבני ציבור, זה הורס. ולכן הרבה מאוד ראשי ערים עשו סוג של סטופ, ואמרו, אוקיי, בואו נבחן מחדש מה אנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו ראינו את זה ברמת גן, הרבה מאוד יזמים כעסו על קרמל שמה, שהוא עצר את עולם התמה, אבל אולי בסופו של דבר עשו את זה בצורה נכונה. גם בגבעתיים, אותו סיפור.
בהרצליה עכשיו, הוציאים מודעות.
עוצרים. נכון שנכון, יש גם, שוב, לא ניכנס לוויכוח, כי התמה, ובאוקטובר 22 התוכנית אמורה לייצר, ואני חושב שהיא צריכה להמשיך, אבל לא באותה מתכונת, כי כן צריך להמשיך ולחזק.
אבל העולם ההתחדשות העירונית היא לא צריכה להיות התחדשות בניינית, אלא התחדשות רחבה של שכונות. יש לנו היום 850 אלף יחידות דיור במדינת ישראל שזקוקות מחר להריסה בנייה מחדש בתוך הערים עצמן, וכבר יש כבר את כל התשתיות מוכנות, רק צריך לחדש אותן.
850 אלף? זה בערך רבע מהנכסים.
אני רוצה להתמקד, אתה תיארת מאוד יפה את הסיפור. והלכת למתחמים, מה שרציתי להגיד זה שאני דווקא רוצה להתמקד בייחודיות שלך, במה שאתה עושה, כי אפשר לפתוח עכשיו דיון על רגע, מה קורה באזורים המאוד צפופים, ואתה בעצם לא בטוח שהתהליכים האלה מייצגים דווקא את הקבלנים, אלא יותר את העיריות. בצד שני, בזה שאתה אומר שאתה הולך למתחמים מאוד גדולים, אתה מראש אומר, אני מכוון עכשיו רק לחברות שיכולות להשכיב כספי ערבויות בהיקפים מאוד גדולים, ואם מפה נלך, אז למה לא, אם כמו שאתה מציג, שזה באמת אינטרס של העירייה, אז למה לא נלך לפרויקט של בינוי, פינוי, בינוי. בואו קודם נבנה.
ככל ויש חטיבת קרקע שאפשר לבנות.
יפה. אז אני חושב שלך יש ייחודיות מאוד מאוד מיוחדת, ואת הנושאים האלה אנחנו דנים פה והופכים אותם מכל הכיוונים, ואני רוצה דווקא לדבר על ה-USP שלך ועל הייחודיות שלך, כי אתה מביא פה משהו שאני לא בטוח ש... ראינו, אז בואו ננסה להרחיב את ה...
אני באמת אתמקד, כי כשאני מגיע לפרויקט, ויש כבר פרויקט, והפכנו אותו מכתובת, זה אומר שיש לנו התכנות כלכלית, ובדקנו את המדיניות העירונית, והעירייה תומכת.
שאתה אומר לנו.
כשאני אומר לנו, כשאני אומר לנו, זה כאשר אני נזכר על ידי היזם, לקדם את הכתובת הזאת לפרויקט. התקדמנו קדימה, ויש
פרויקט. היזם ראה פרויקט? אמר, זה מעניין אותי, רחוב X, Y, מספר זה וזה.
עשה מיצוי זכויות.
עשה את הבדיקה הראשונית.
אמר, חדן, מה, לך תביא לי אותם?
הלוואי וזה היה כזה פשוט, כי אם אנחנו הולכים עוד פעם צעד אחד אחורה, כל פרויקט התחדשות עירונית היום, כשהוא מתחיל, לצערנו, אבל זה המצב במדינת ישראל, עורך בין 8-12 שנים. וכשאנחנו סופרים את הזמן אחורה, מהזמן שצריך לבנות את הבניין, ולהוציא את היתר הבנייה, ולהוציא תוכנית בניין עיר, ולקדם את ההסכמים, ולארגן את המתחם, אנחנו מגיעים ללוח זמנים שהוא לוח זמנים מאוד ארוך. איפה אני מגיע, ואיפה בעצם ה-add value שלנו? שלנו, אני אומר, של החברה שבבעלותי. אנחנו מקצרים לוחות זמנים, וכמו שכולם יודעים, זמן שווה כסף. איפה זה בא לידי ביטוי? פעם אחת, ביכולת שלנו לראות את הפרויקט בכל האספקטים שלו. בראייה מוניציפלית, כי צריך להבין מה הדרישות של העירייה. גם העירייה, כל יחידה נכנסת לעיר גירעונית ב-10,000 שקלים, והעירייה צריכה להמשיך לפנות השפעה ולתת מעונות יום וגני ילדים ולתת תשתיות. מצד שני, צריך להסתכל על זה ברמה יזמית. היזם צריך להרוויח כסף, הוא לא פילנטרופ, הוא לא מתנדב. דבר שני, דבר שלישי, זה הנושא של ההסכם עצמו. צריך להסתכל גם על הנושא המשפטי. ופה נכנסים עורכי הדין, בא כוח הבעלים מצד אחד, ובא כוח היזם. צריך להגיע ולהתכנס לכדי הסכם שהוא יהיה מאוזן בין היזם לבין השותף, שהוא השותף העיקרי מבחינתי, שזה הטיקט שלי, שזה הנושא החברתי-קהילתי שהם בעלי הדירות. הם חיים בתוך, לכל אחד מבעלי הדירות יש חלום שהבית שלו יתחדש. הוא רוצה לראות את הבית שלו מתחדש, והוא רוצה להיות בדירה חדשה, עם מרפסת, עם מעלית, עם ממד, עם חניית תת-קרקעית, וכל מה שצריך. אבל כשאנחנו רואים בעצם את ההתנגדויות, ואת החששות, ואת הצרכים, והרצונות של בעלי הדירות, הכל מתנקז לעובדה שזה מפעל החיים שלהם, זה הבית שלהם. ויש פה חשש מאוד מאוד גדול, שהם בתפיסה שלהם נותנים דירה, נותנים מפתח, ומקבלים תמורת זה נייר. והנייר הזה יהיה מוכן אולי עוד 4, 5, 6, 7 או 8 שנים, והם צריכים לצאת לסחירויות, ולא כולם יכולים לצאת לסחירויות. אנחנו בספקטרום הרחב הזה, על הסקאלה הזאת של בעלי הדירות, יש את הזוגות הצעירים, יש את האנשים בגילאים 40, 50 ו-60, אבל יש פה גם אוכלוסייה, שאני הרבה קוראים לזה, עוד פעם, אני משתמש בביטויים שונים ממה שכל השוק משתמש בזה, אני לא קורא לזה קשישים, אני קורא לזה בני גיל הזהב, האוכלוסייה הזאת שהיא בין גיל 75 ו-80, ונכון, היום יותר ויותר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ותיקון, תיקון 6 לחוק נותן הרבה מאוד פתרונות כדי לייצר ולהקטין את ההתנגדות של בעלי הדירות. אבל כשאני מסתכל על אנשים בני 80 ומעלה, שהיום מתחילים את התהליך הזה, ובתהליך הסופי הם יהיו בני 90 ומעלה.
ואז הם אומרים לי, אני רגיל לספסל למטה, ואני רגיל לקופת החולים, ואני רגיל לתחנת האוטובוס שלי, ולבית הקשיש שנמצא פה מול הבית, וזה המקום שאני רגיל אליו, תעזבו אותי, תנו לי להישאר פה, ואני לא ארחיב. וצריך מישהו שידברר בצורה נכונה, וייתן להם את הפתרונות כבר ב-day one. כי התנגדויות כאלה עשויות לעכב את הפרויקט בצורה מאוד 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 ארוכה. ואנחנו כבר רוצים לדעת מראש איפה יהיו הדגלים שעלולים לעכב את הפרויקט. זה צד אחד של בעלי הדירות שאנחנו קוראים להם בעלי הדירות האזרחים הוותיקים. אבל גם הזוגות הצעירים, שעל פניו נראה כאילו זה נורא בסדר ונורא קל לעזוב דירה, ואז הם צריכים לשכור דירה למשך מספר שנים, והיום עולם ההתחדשות העירונית עובר גם לבנייה גבוהה ולמגדלים, ומגדל לא בונים ב-18 או 24 או 26 חודש, אלא זה בנייה של 36 עד 48 חודש, זה 4-5 שנים של בנייה, ואז הם צריכים לחזור בחזרה למגדל, וזה בסדר גמור, אבל מה הם עושים בינתיים? יש להם 3 ילדים, שהילדים האלה צריכים, הם צריכים לזכור דירה באזורי רישום שונים, ואז הם צריכים להתחיל לעשות הסעות. אנחנו, החברה שלי והצוות שלי נכנסים לקרביים של הקרביים של הפרויקט, ומסתכלים על כולם, גם על הזוגות הצעירים וגם על האנשים המבוגרים, כדי לתת להם פתרונות.
אתה לשכת הרווחה של הפרויקט.
זה הרבה יותר מלשכת רווחה, כי הנוכחות שלנו בשטח יכולה היום למפות בדיוק את בעלי הדירות שנמצאים בפרויקט. ויש גם את אלה שמזכירים את הדירות ומשקיעים, שנראה כאילו יותר קל להם, אבל לא, זה מפעל החיים שלהם, זה בעצם ההשקעה שלהם שקנו דירה להשקעה, והם רוצים לדעת שההשקעה שלהם ממשיכה להנפצוע. אבל עיקר העבודה זה באמת בקשר הרגשי, כדי לבנות קהילה חדשה בפרויקט החדש.
כיף ראש, נכון?
כן. נראה לי...
הכאב ראש שלך זה ההנאה שלי.
לא.
איפה... רגע, אז אם זה המהות, אז נתמקד בזה, אבל איפה הממשק עם אדריכל ועם עורך דין ועם עירייה ועם...
עם שינוי דיירים.
שינוי דיירים, עם איתור דירות.
תראו, אפרופו שינויי דיירים, אני מתמקד לדוגמה בשורה אחת שיש בתוך הסכם, שבעל דירה, של, זו דירת התמורה, בעל דירה יוכל לשדרג את דירתו כשהוא מגיע לפני שהוא מקבל את הדירה החדשה, יוכל לשדרג את הדירה. קומה, כיוון, ולפעמים גם יזמים שמתחילים, שנמצאים אולי גם בראשית דרכם, או כאלה שנמצאים באמצע ועדיין לא ממשו פרויקט של התחדשות עירונית, לא מבינים, כמו שאתה אומר, אופר, את הכאב ראש הזה. הרי יש דירה תמורה, והם רוצים לשדרג אותה לדירה אחרת, ובעצם הם מייצרים כאב ראש למחלקת השיווק, כי הם בעצם תופסים שתי דירות. אז צריך להגיע ולעשות נספחים מיוחדים, כדי שהם יוכלו לשחרר את דירת התמורה ולקחת את הדירה החדשה. יש הרבה מאוד אבני דרך וצמתים שהם... רשומים במסגרת הסכם, רשומים בשורה אחת, אבל להוציא אותם לפועל צריך באמת לעשות קשירת קצוות מטורפת.
אתה יודע איפה אני רואה את הכאב ראש? מהצד שלי, אותו אחד שרוצה לקנות את הדירה הישנה, וצריך משכנתה על זה.
נכון, כי זה בעצם, ברגע שמשדרגים דירה בפרויקט של התחדשות עירונית, זאת בעצם עסקה לכל דבר שמדווחת לרשויות. אבל יש הרבה יותר מזה, התהליך של הפינוי, כל נושא מסמכי הליווי שהיזם הרי רץ קדימה, עובד לילות כימים כדי לקדם את הפרויקט, ואז עלול להיווצר מצב שבעלי דירות נפגשים, כשהם יורדים למטה עם עסקית זבל ונפגשים בכניסה לחדר השפעה או בסופר, או סתם למטה או מדברים בטלפון ואומרים, תגיד, היזם הזה לא עושה שום דבר, מה, אנחנו כבר שנים בתוך העסק, העיקר החתים אותנו. אז זהו שלא. רוב היזמים שאני מכיר, ובטח ובטח אלה שאני משתף איתם פעולה, כולם, לכולם, א', יש כוונות טובות, אז צריך להיזהר לא להיות בין כוונות, אבל כולם עובדים מאוד מאוד קשה כדי לקדם את הפרויקט. ומישהו צריכה להיות פונקציה שהיא פונקציה מקצועית שמדבררת ונמצאת בשטח ומוציאה עדכונים שוטפים ומייצרת את כל השקיפות מול בעלי הדירות. התקדמנו בטאבה? מצוין. צריך להעביר את זה לבעלי הדירות, על ידי קבוצות, על ידי נציגויות. חייבות להיות נציגויות שנציגויות מאושרות על ידי בכוח הבעלים, על ידי עורכי הדין של בעלי הדירות. והנציגות הזאת צריכה, היא בעצם השופר שמעביר את המידע לכלל בעלי הדירות.
אבל אני אגיד עוד משפט, יש את אותם בעלי דירות שלא תמיד מחוברים לקבוצות הוואטסאפ, כמו אותם אנשים מבוגרים, או אפילו אני מסתכל על חרדים שיש להם טלפון כשר ולא נמצאים בקבוצת וואטסאפ או מקבלים אס-אמסים. הנוכחות בשטח, הדפיקה על הדלת, בטח ובטח בשנה ושלושה חודשים האחרונות שעברנו את משבר הקורונה, והרבה מאוד מבעלי הדירות שהיו מאחורי הדלת, היה צריך פשוט ללכת אליהם ולדפוק אצלהם בדלת, גם אם הם לא פתחו את הדלת, ולשאול אותם, הכל בסדר? יש מישהו שדואג לכם? ההתייחסות הפרטנית שלי, כמנהל המנהלת מטעם היזם עבור הבעלים, היא סופר חשובה, וזה צריך להיות אינטרס מאוד מאוד חשוב של היזם, שיהיה לו פונקציה מקצועית שתלווה את הפרויקט.
אני חושב בסופו של דבר, הכל זה עניין של יחסי אנוש. ברגע שיש אמון ושקיפות, והיה לי שיחה דרך אגב, בשום פרויקט שאני מעורב בו בהרצליה, ותפסתי שם את היזם ואמרתי לו, אני מבקש... שלחו את הקבלן שיעבור בדירות הקיימות, אמרתי לו, לא משנה את השם שלו, אמרתי לו, תלך אתה לאותם מפגשים עכשיו עם ה-11 דיירים, כי שלוש דירות הרסו לגמרי, תלך אתה למפגשים, שידעו מי זה דלת, שיכירו אותך, שירגישו...
לא דן ולא דרור, כן?
כן, כן, לא דן ולא דרור ולא דודי, אבל כן, שירגישו אותך.
רגע, שאלה. אתה בעצם המנהלת מוקמת אחרי שיש הסכמה ואחרי שיש הסכם חתום, או לפעמים המנהלת קמה בשביל להחתים את הדיירים, נקרא לזה?
בוודאי, בעצם...
לא, כי אז יכולים לראות אותך או להתבלבל קצת, או לא להתבלבל בכוונה, ולבוא ולהגיד, בוא, אתה הבטחת, אתה אמרת, אתה הראית, אתה הצגת, אתה לקחת את האחריות.
דרור, זאת שאלה מצוינת. אותה בעצם מנהלת מקצועית עבור היזם ועבור הבעלים מוקמת מהיום הראשון, מלחיצת היד הראשונה עם בעלי הדירות. ביום הראשון שנפגשים איתם ומאגדים אותם, התחלתי, אמרתי לפני שתי דקות על הנושא של משבר הקורונה שעברנו, שבכלל שינה לנו את כל התפיסה של הקשר עם בעלי הדירות, כי היו בעבר, עד לפני שנה וחצי, היינו יכולים להתכנס בכנסים יותר גדולים ובמפגשים יותר גדולים. אנחנו היום חוזרים למקורות, אנחנו נפגשים בסלונים, יושבים בסלון, מבחינתי כנס, אני אומר את זה לא מעט, בשבילי, אם אני מופיע מול 600 איש או מול משפחה אחת בדירה, בשבילי זה שלמה ארצי בקיסריה. אין לי שום בעיה, ואני מעביר הרצאה של שעתיים או שלוש מול בעל דירה, רק קודם, לא בשביל שהוא יחתום, אני לא רוצה שיראה אותי בתור המחתים שלו, אלא קודם כל שיבין את הפרויקט, שיבין את מהות העסקה. מהי העסקה בכלל? מהי עסקת התחדשות עירונית? רק אחרי שמסבירים לו את העסקה, והוא מבין שלדוגמה, כעסקה של התחדשות עירונית, שעומדת היום על, עוד פעם, לתפיסתי, על ארבע רגליים עיקריות. תמורות, כי עוד פעם, אנחנו יהודים בשילוב ישראלים, אנחנו רוצים לדעת מה זה שווה לנו בסוף. נכון. אז יש את התמורות, אם אנחנו מדברים על דירה מוגדלת כזאת או אחרת, וגם פה העולם הזה הולך ומשתכלל ומתפתח, אז הדירה, המרפסת, תחנת התקרקעית, לעתים מחסן וכו' וכו'. נותנים לו את המעטפת, מסבירים לו שעורך הדין שמייצג אותו, זה גם חלק מהמעטפת, ואז הוא אומר, למה היזם משלם את שכר טרחתו של עורך הדין? זאת שאלת השאלות שתמיד יש, כמו שפן מהכובע מוצאים את התשובה, ואני אומר, אם אתה רוצה לשלם, אין שום בעיה. אבל זה גם חלק מהמעטפת. השמאי שמלווה, המפקח שנבחר על ידי הנציגות. אז כשמסבירים את המהות, אז זה מתחיל להיות יותר פשוט. אז זאת רגל אחת, נושא התמורות, הבטוחות. ערבות חוק מחר בשווי הדירה החדשה, וערבות שכירות אוטונומית, וערבות רישום, וערבות בדק, וערבות לתשלום המיסים, כדי שידע שירשמו את הדירה שלו בטאבו. כל הדברים האלה, ביטוח.
זה אומר, מה שאמרת עכשיו, שבעצם רק שחקנים מאוד מאוד גדולים יכולים להשתתף במשחק הזה. אם קודם היינו בתאמה, וראינו שיפוצניק עושה תאמה ברמת גן, ומשפץ את הבניין, ולא צריך לתת שום ערבות ושום כלום, ובונה קומה וחצי, פה פתאום אנחנו מדברים על להשכיב עשרות מיליוני, אם לא מאות מיליוני שקלים, ערבות לדיירים רק על שווי הדירות החדשות.
ולהוציא אותם לסחירות. עוד פעם, כן. מבחינת השחקנים, אם עושים היום גוגל התחדשות עירונית, אנחנו פוגשים 1,500 חברות במדינת ישראל שרוצות לעשות התחדשות עירונית. כולם, כמו שאמרת, כולם מדברים על התחדשות עירונית.
כן, אבל לא כולם צריכים להפיץ את הכסף הזה מהבית.
בדיוק, בדיוק. יש חברות היום, ואני רואה את זה יותר ויותר, לאו דווקא השחקנים הגדולים, ולא ננקוב בשמות שאנחנו מדברים על 10-20 חברות הגדולות בארץ. אני רואה שחקנים בחברות פרטיות יותר קטנות, שיש להם את היכולת הכלכלית, ויש להם את הרצון, ויש להם את כוח האדם, והם יודעים בעצם, כמו שאנחנו אומרים, להביא את האקוויטי שלהם מהבית, ויודעים להעמיד ערבויות, אז הם לאו דווקא בעלי הדירות בוחרים את החברות הגדולות. אני,
מהחשש שאתה הולך לאיבוד?
התוכנית הזאת היא גם מאזינים לה, אבל גם רואים אותנו. אז אני אומר, בעלי הדירות לא תמיד בוחרים מפה. הם בוחרים מהבטן. נכון. הם רוצים לראות חברה שתוכל להוביל פרויקט, אבל מצד שני, כשמדובר בטבעות, שצריך, תוכניות בניין עיר, שצריך לקדם מול הרשויות, מול הוועדה המקומית, לדעת לפנות בצורה נכונה גם לצוות המקצועי של מנהל הנדסה בכל עירייה, גם לדבר בצורה נכונה עם ראשי הערים. אז ברגע שהם רואות חברות שיש להם ניסיון, הם עשו דירות, עשו איזום בחיים שלהם ורוצים להתעסק בהתחדשות עירונית, ויש להם גם פונקציה, עם כל הכבוד, מקצועית שיודעת ללוות אותם, אז זה מייצר סוג של מעטפת שבעלי הדירות יוכלו לבחור גם חברות קטנות יותר.
בסוף אתה יודע, אתה מתחבר לאותו יזם שמסתבר לך שהוא מטפל בחיילים בודדים גם. אתה יודע, כאלה דברים שנותנים. 3.5 דקות הפסקה?
איזה שיר?
נראה, מזמן לא שמתי. מזמן, את האמת, מזמן לא שמתי, ונראה לי שאתה, נראה לי דן ככה, התחבר, לא יודע, יש לי תחושה שהוא יכיר.
אחרי הכל, תמיד יש דרך, וכל המקומות קבועים, ברך, נוגעת ברך, הכי תדליק אורות גבוהים ותיזהר עשים בסיבובים עשה טובה חביבי ירח גורר רגליים מטפס לאט לאט כוכבים כמו עיניים אני בבית עוד מעט בבית עוד מעט
Yeah. עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין ודן קושניר, מה עניינים?
עוד יותר טוב מפני.
עוד יותר טוב מקודם. יש קשר לקושניר? בטח שאלה של שואלים אותך פעמיים ביום.
כן, אז קודם כל טועים איתי לא מעט, כי קוראים לי או דני קושמר או אבי קושניר, אז לא, זה דן. ואז אני אומר תמיד, לא משנה מה תרשמו עליי, כך תרשמו את השם שלי כמו שצריך.
התחדשות עירונית, תמשיך להיות בעתיד?
זאת לא שאלה בכלל. זאת לא שאלה בכלל, כי אמרנו בתחילת התוכנית ש-850 אלף יחידות דיור דורשות התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, דן ועד אילת. אבל יש פה עוד נתון. בשנת 2040 יגורו במדינת ישראל 15 מיליון תושבים. עובדה. עובדה נוספת, מי שיצטרך דירה בשנת 2040 כבר נולד. והעובדה השלישית, שכל הנושא של דירות שנמצאות היום בבנייה, לעומת הצורך, זה אומר מה נבנה בפועל ומה מוגש ליתר בנייה, אנחנו יודעים שאנחנו בחוסר. זה אומר שאנחנו בחוסר בערך של 30 אלף יחידות דיור כל שנה, ואם עכשיו נסתכל 20 שנה קדימה, 18 שנה קדימה, אנחנו בחוסר של 600 אלף יחידות דיור, 700 אלף יחידות דיור. ולכן הביקוש גובר על ההיצע, ואנחנו רואים פה את עליית המחירים.
אבל אתה מדברת על 600 אלף יחידות דיור, אתה יודע מה, גם אם היום אנחנו נהיה בחוסר של 0 יחידות דיור, אנחנו עדיין בקצב גידול שלנו, וקצב הפיתוח, איפה אפשר לגור?
בדיוק. עכשיו, מן הסתם, לא ניכנס לפוליטיקה, את דמשק אליט או בירות אליט לא נבנה. ומדינת ישראל איכשהו תישאר סביב הגבולות של עצמה.
חדרה, גדרה.
לא יודע אם חדרה, גדרה, כי היום אנחנו רואים יותר ויותר פרויקטים בפריפריה הרחוקה. יש את הפריפריה, נקרא לזה הפריפריה הקרובה יותר, שזה על ציר כביש 6. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים התפתחות של התחדשות עירונית באזור קריית גת, קריית מלאכי בדרום. אנחנו רואים על כבישי הרוחב, ואנחנו רואים התפתחות יפה באזור חדרה, אפילו יוקנעם. אנחנו רואים בנייה גם מחוץ למדינת תל אביב והמעגל הראשון, השני והשלישי של גוש דן. אבל כן, אנחנו נצטרך בסופו של דבר לראות פרויקטים, שאלת השאלות היא בעצם הכלכליות בפריפריה רחוקה, ואני רואה גם ראשי רשויות וראשי מועצות מקומיות, אם נסתכל בצפון, קריית שמונה, חצור הגלילית בצפון, אנחנו רואים בדימון, אנחנו רואים בנתיבות, אנחנו רואים אפילו במצפה רמון ובמקומות רחוקים יותר, אנחנו רואים שזה לאט לאט נכנס ותופס, כי דווקא שמה, כשמדברים על, דיברנו על תמ"א 38 ועל התחדשות עירונית, דווקא האזורים האלה, טבריה, הם אלה שיושבים על השבר הסורי-אפריקאי ונמצאים היום בסכנה המיידית לרעידת אדמה, כי רעידת אדמה זה לא שאלה של האם, זה שאלה של מתי. אני מדבר על
ובלי הכנה מוקדמת.
ובלי הכנה מוקדמת, בדיוק רק הכלבים נובחים קצת כמה שניות לפני, כי הם מרגישים את זה.
אומרים, כן.
אומרים. בוא לא ננסה. אבל ברעידת אדמה, שהיא רעידת אדמה של דיזאסטר, א', עוד פעם, שלא נדע, אבל דווקא באזורים האלה אנחנו רואים את הצורך המיידי, ואז פה נכנס עוד פעם הנושא הכלכלי, כי היזמים הם לא פילנטרופים, ואנחנו צריכים התערבות גם של המדינה בסיוע כספי, גם של ראשי הרשויות. יש לא מעט היום מחשבות על בעצם חילופי שטחים בין עיריות, בין מועצות, לדוגמה, לקחת פרויקט שהוא לא כלכלי בעליל בפריפריה.
אילת, אפולה, לא אפולה, סליחה, בית שען, טבריה.
בדיוק, ולקחת ובעצם לבוא ולהגיד, בואו נעשה סוג של עירוב שימושים, שהוא דבר מאוד מאוד מתפתח גם באזורי הביקוש, כי כמו שאמרנו, יחידה נכנסת היא יחידה גירעונית, וראשי הרשויות צועקים לשמיים שהם פושטים את הרגל, אז כן, צריכים גם מסחר, תעסוקה, פנאי, קהילה, שבצים, שצפים, אז כשהולכים לפריפריה הרחוקה, צריך באמת לייצר איזשהו מנגנון, שהוא מנגנון יצירתי, שאי אפשר הרי להביא על כל יחידה הנכנסת 9 משפחות או 10 משפחות חדשות, בגלל ערכי קרקע נמוכים. אבל אפשר להביא 2 או 3 או אולי 4, ואז לעשות שילוב של מסחר,
והקמת מפעלים בשטח העיריות והמועצות, אם תביאו עכשיו מפעל מהמרכז, תעלו אותו צפונה, תיתנו לנו פטור מארנונה ל-20 שנה, תקימו את המפעל, תיתנו מקומות עבודה, ההתחדשות העירונית חייבת גם לצאת מהקופסה, זה לא רק מגורים של מרפסת תוספת לדירה, חנייה
זה לבנות ערים, זה לבנות עתודה לאותם, כמה אנחנו, כמעט 8 מיליון אנשים שהתווספו לנו ב-20 שנה הקרובות. זה עתודה.
נכון, אז אנחנו רואים את זה גם בפיתוח של התשתיות, אנחנו רואים כבישים, אנחנו רואים רכבות, אנחנו רואים כבישי רוחב לכביש 6, שבעצם הוא בעצם חוצה את, 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 את המדינה הקטנה והיפה שלנו. אבל כן, הפריפריה היא נדרשת והיא חשובה. אני ראיתי את זה, ראיתי באמת לחץ מאוד מאוד גדול, צריך לתת ובאמת להרים לרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ולחיים אביטן שסיים את תפקידו, באמת נתנו שם פוש מאוד 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 חזק מול ראשי רשויות בצפון ובדרום, והקמת המנהלות בעשרות עיריות במדינת ישראל נתנו ממש פן מקצועי שהוא מייצר בעצם את את המעטפת החברתית, קהילתית, שמו שם אנשי מקצוע, ובאמת אנשי מקצוע מצוינים שיודעים לשלב בין הצורך החברתי של בעלי הדירות לבין הצרכים של היזם ובין הצורך המוניציפלי. אז שם בעוד 20 שנה אני צופה שהפריפריה תיתן אחוז גבוה יותר.
היא חייבת לתאר לך דרור, יישוב כמו תל אביב, מכפיל את עצמו מבחינת תושבים או כפר סבא, אתה לא יכול
לחלוך. אני יכול להגיד לך מההתנסות האישית שלי על המנהלת של העיר לוד, שעובדת מאוד יפה.
נכון?
עבדה מאוד יפה. עכשיו צריכים לקרוא.
אני, נכון.
תראו, לוד היא עיר מאוד מעניינת. אתם יודעים אגב איך קוראים ללוד?
לודג',
לא? לא, 15 דקות מניו יורק. בלוד היום יש לא מעט מתחמים שמאורגנים במסלולי רשויות, מתחמים מסודרים. זה אומר שיזם כשהוא מגיע, יש כבר תב"ע שהיא מופקדת, התמורות ידועות, בעלי הדירות לא יכולים להתחיל להתווכח על עוד מטר לפה, עוד מטר לשם. בעלי הדירות בוחרים את החברות היזמיות כמו שצריך, בהתאם לאיתנות הפיננסית שלה, בהתאם ליכולת...
מי יבחר? מי בוחר במסלול של...
תמיד בעלי הדירות בוחרים.
לא, מה זאת אומרת? אתה עושה הצבעה, אתה... איך
במסלול... החברות ניגשות במסגרת... או מכרז, המנהלת העירונית, יש מנהלת, יש יועמ"ש למנהלת, יש... הכל נמצא בצורה מאוד מאוד מסודרת, גם במסלולי מיסוי וגם במסלולי רשויות. אבל דווקא במסלול הזה ניגשים, בוחנים היטב את היזם שניגש, כי רוצים לדעת שיזם שיתחיל את הפרויקט גם יוכל לסיים אותו. אז בהחלט לוד שנמצאת גם על כבישים ראשיים של 42, כביש 6, כביש 431 בואכה רמלה ללוד, כל האזורים האלה, וזאת הפריפריה הקבועה, זה מרכז הארץ, זה אפילו לא פריפריה.
גם אור יהודה היא סוג של פריפריה.
חד משמעית, לא, סליחה, עצור, היא לא, כי אנחנו מדברים על מרכז הארץ, אבל...
כן, אבל מבחינת האוכלוסייה ומבחינת האפשרויות, אני השבוע הייתי באור יהודה. בואו, יש לכם כאן פוטנציאל מטורף להפוך את העיר הזאת לגבעתיים. אולי הגזמתי, אבל כן.
כל הערים בארץ יש להם פוטנציאל אדיר, רק צריך לדעת שבסופו של דבר, בראיית מקרו של בינוי ערים, העיר צריכה לדעת לעבוד כמו שצריך. כי היזמים באים, בונים היטב, מוסרים את הדירות וממשיכים לפרויקט הבא, התושבים ממשיכים לגור. וראשי הערים מבינים שהם עובדים אצל בעלי הדירות וצריכים, וזה בעצם הכוח האלקטורלי שלהם, והם צריכים לדעת שהם צריכים להמשיך לתת להם שירותים. אז אנחנו רואים את ההתפתחות, כמו שאמרתי, של ראשי הערים שעושים תוכניות מיתר, שבוחנים היטב על הצירים הראשיים, איפה יש חיפוש בנייה לגובה, איפה יהיו מבנים נמוכים, איפה יהיו מבנים מכוח תמ"א 38, כי שם אי אפשר לעשות התחדשות עירונית. כי אני לא אשכח את מה שרני, ראש עיריית גבעתיים, אומר, תשמע, אני... כשאני עושה פרויקט התחדשות עירונית ואני מכניס פה עוד 100, 200, 300 יחידות דיור, אני צריך עוד בית ספר. עוד בית ספר, זה 5 דונם. אתה יודע לתת לי 5 דונם? תן לי 5 דונם, אני אתן לך התחדשות עירונית וצודק 100%. כי זה הרבה מעבר לבתי ספר וגני ילדים, כי ברמת גן פעם היינו עושים תמ"א 38, חיזוק ותוספת או הריסה ובנייה, היינו עושים גן ילדים ובזה נגמרו התמורות העירוניות. זה כבר לא שם. זה הרבה יותר מזה. אני יכול לתת דוגמה לפרויקט שאני מעורב בו בבת ים. פרויקט גדול שמפנה 424 יחידות דיור, וואו. ונבנות 1728 יחידות דיור חדשות. וואו. פרויקט של עירוב שימושים, שמלבד הנושא של הבנייה של המגורים, יש פה התייחסות פרטנית כבר של המחוז, לנושא של בחינת ביתי תנועה, בהת, כדי לייצר פה בנייה נכונה של התחבורה. ותקן החנייה יורד ל-0.6, זה אומר שעל כל 100 דירות יש רק 60 חניות. וזה אומר שבפועל דירות תימחרנה ללא חניות. למה? כי יש קו מטרו שיעבור בסמוך לפרויקט, יש קו רכבת קלה שעובר בסמוך לפרויקט. הראייה העתידית היא להוציא את המכוניות ממרכזי הערים כשמסתכלים על זה בעוד עשור.
אייל סנטו מכיר? הוא סיפר שיש, אני לא זוכר איפה זה היה, בעניין שלם שאין שם חניות. מוכרים בעניין, לא בארץ. בלי חניות.
הולנד.
אני חושב שבהולנד או בדנמרק, אני לא זוכר.
בהולנד, אני עושה לא מעט, אני, תראה, זה סוג של השתלמויות.
אני נוסע להולנד, לא סתם.
זה סוג של, כן, השתלמויות, אבל אני רואה את זה בגרמניה, אני רואה את זה בהולנד, ובאירופה ההתחדשות העירונית, הולנד היא מדינה נמוכה, היא לא עולה לגובה במרכזי הערים, ואנחנו רואים מבנים שנהרסים, דירות של 80 מטר, מקבלים 80 מטר. אין פה תוספת, אבל מה? יש ראייה רחבה על כל נושא התחבורה. התחבורה הציבורית היא מפותחת, אז אנחנו באמת רוצים להאמין שהתחבורה הציבורית תתפתח אצלנו, כי במחשבה אצלנו, גם כשאני עומד מול בעלי דירות והם אומרים, טוב, אני רוצה לקנות עוד חנייה, ואמרתי לו, תקשיב, תגיד תודה שאתה מקבל חנייה, כי התקן החנייה פה הוא כמעט חצי חנייה לדירה.
אנשים שקונים דירה, יותר מעניין אותם החנייה והמחסן. מה שיש במחסן זרקו אותו.
אז אגב, התפקיד שלי, אני דואג שיעניין אותם הכל. כי כשהם מקבלים הסכם של 100 עמודים, לפעמים הם מתרכזים בתפל, והם מתרכזים בעוד חצי מטר, במקום להתרכז בעובדה שהם צריכים לקבל סט ערבויות מלא על הדירה שלהם, וזה מזכיר לי, אתה יודע, אם יש לנו דקה, לבדיחה. לפעמים אני עומד מול בעלי דירות בכנסים בנייניים, מתחת לבניין, בתוך הדירות, ואני מספר על המרצדס של דוד. ודוד חלם בלילה שהוא זוכה בלוטומניה, אפרופו לאוטו, והוא קם לאשתו לרחל, והוא אומר לה, תקשיבי, את לא מאמינה, חלמתי חלום שאנחנו זוכים ב-50 מיליון שקל בלוטומניה. והיא אומרת, יו, איזה כיף, וזה, מה נעשה עם הכסף? הוא אומר לה, תקשיבי, אני קם בבוקר, אני הולך לקנות מרצדס חדשה. היא אומרת לו, דוד, אנחנו, יש לנו 11 ילדים, בוא ניתן להם השכלה, נקנה להם דירות, ניתן להם פרנסה, נעזור להם, אם יישאר כסף, תקנה מרצדס. הוא אומר לה, לא, 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 מרצדס. ויכוחים מהבוקר עד הערב, עד שהוא אומר לה, רחל, צימה מרצדס שלי. לכן אני אומר לבעלי הדירות, על מה אתם מתווכחים? על הריח של האור של המרצדס, על ההגה, על הנפח מנוע? חכו. בואו לא נרתום את העגלה לפני הסוסים, בואו נדבר על המהות, בואו אני אסביר לכם על המהות של הפרויקט, תבינו מה אנחנו עושים פה, ואז לאט לאט גם נבנה אמון.
תגיד, אחרי כל כך הרבה שנים, אתה חושב שהם לא מבינים?
ההפך, הרבה מאוד בעלי דירות הולכים להשתלמויות במנהלות, יוצאים לקורסים, ואני אומר את זה מהמקום הכי חיובי, הם נהיים יותר מתוחכמים, יותר מבינים, ואני שמח על זה, כי כשאפשר לבוא ולרתום בעלי דירות שמבינים ומכירים מושגי יסוד של ועדה מקומית וועדה מחוזית, ומבינים את לוח הזמנים וכמה זמן כל דבר אורך, והם נותנים מהזמן שלהם ומצטרפים ולהיות נציגים של בעלי דירות במתחמים, אז לחלוטין אני רואה את זה לחיוב. והם בעצם גם יכולים לדבר את זה הלאה, נקרא לזה למשתמש הקצה, לאותו בן אדם שלא מחובר.
שגרירים שלך.
הם שגרירים של הפרויקט.
כן, לא, זה נשמע, אתה יודע, בנדרור, זה נשמע באמת סוג של חוויה לעשות את זה עם אחד כמו דן. להבין, בסוף, כמו שהתחלנו דרך אגב עם השיחה עם ריקו, תבינו על מה אתם משלמים, מה המשמעויות של מדד תשומות הבנייה, תבינו את כל החסרונות של התחדשות עירונית, ואת כל היתרונות של ההתחדשות עירונית, ואת כל הכשלים שיהיה בדרך, וברגע שמישהו מסביר להם, שמור, יהיה לכם כאן...
לא, יש פה תובנה מאוד גדולה שדן מביא, שהוא מתעסק בכל מה שיזם לא רוצה להתעסק. בכל הדברים המאוד מאוד קשים שמועקבים אותו ומורידים לו את האנרגיה ומנחיתים אותו למטה, והוא אומר, עזוב, תן לי. זה כולה אנשים. אני אוהב אנשים, תן לי להיות איתם, כי אחרת אין פרויקט.
אני אומר גם ליזמים, יש לכם תפקיד, תזמו. תזמו פרויקטים.
תהיה אתה יזם, תהיה אתה זה.
זה בסדר להביא את היזם או מנהלים בכירים מטעמו למפגשים גדולים כדי שיכירו, כי צריכים לדעת מי הם אנשים מאחורי העשייה. אבל בסופו של דבר, להיות איש של אנשים, להעביר את הדברים בצורה נכונה, מימנה, בזמן אמת, זה הדבר הכי חשוב, ומה שמניע אותי זה אהבת האדם ואהבת המקצוע.
דן, שמחנו מאוד לארח אותך, ואתה צריך לבוא עוד פעם.
מה, כבר נגמר?
כבר נגמר.
בכלל לא כאב. היה כיף, תודה רבה.
מי שרוצה, גוגל, דן קושניר, טלפון, או משרד, משהו?
מי שרוצה, דן קושניר, התחדשות עירונית, יש גם דף עסקי, גם טלפון.
כן, היום לא צריכים לרשום טלפונים.
לא צריכים הרבה, תגיעו, נשתה קפה, אני מבטיח לעזור. נהדר. ובחיוך.
נהדר. דרור, תודה רבה.
תודה, אופי.
תודה רבה לריקו. אנחנו שבוע הבא נהיה פה גם כן, פרלמנט הנדלן, אחרי גידי לוויתן, מגשימי החלומות, אחרינו מי בסול, עם רותי מרקוס כהן. שימשך יום טוב, בריאות ואושר, תודה דן.
תודה רבה, היה כיף, סוף שבוע טוב. ביי ביי.
שמש בצחוק ובכי ובמנה